בוקר טוב, אנחנו נתחיל ללמוד היום את הסוגיה הראשונה במסכת ברכות ונקדיש את לימודנו לעילוי נשמת מזל בת שמואל שהיום יום ההזכרה היארצייט שלה. אנחנו הולכים להתחיל במבצע של לימוד פירושו של רבנו הרב יהודה אשכנזי מניטו זצ"ל על הסוגיה הראשונה במסכת ברכות בשם ראשית התרומה, שזה השם שהוא נתן לפירוש הזה. זה פירוש רחב ומעמיק, שרק כדי לתת קצת איזושהי תפיסה על מה אנחנו מדברים. הפירוש הזה, שאין לנו לדעבוננו אותו בשלמותו, כמות שהוא מגיע עד בערך שני שליש מעמוד ב' של דף ב', ויש בו קרוב ל-80 עמודים. אז כדי שנוכל להפיק את התועלת המרבית מהפירוש עצמו, אנחנו נתחיל קודם כל בקריאה של הסוגיה, בלי הרבה הסברים, רק מה שאולי נצטרך באופן הכרחי. ולכן החלק הראשון של הלימוד הזה יהיה, הוא עלול שיהיה או שיראה קצת יבש. הסוגיה הראשונה במסכת ברכות עוסקת בקריאת שמה של ערבית. נשאלה השאלה למה הגמרא מכל המצוות האפשריות בחרה דווקא בעניין הזה, ואחת התשובות שמוצאים אותה הרבה בעיקר אצל החסידים, זה שהמצווה הראשונה שבה מתחייב מישהו שהופך להיות בר מצווה, זו המצווה הזאת של קריאת שמע של ערבית. שהרי אנחנו יודעים שהיום מתחיל בערב, כמו ערב שבת, אז מיד כשיצאו כוכבים של היום שבו הוא הופך להיות 13, זאת אומרת 13 ביום אחד, השנה ה-14 שלו, אז מיד חלה עליו המצווה הזאת של ממתי קוראים את שמה בעברים, ממתי קוראים את את השמה מבחינת השעה בערבים בימי ערב, כן? בערב, זאת ההתחלה של של המשנה. אנחנו כבר רמזנו משהו דומה, באור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר, שזה אותו העניין, רק שאחד זה נושא כללי של העניין של בר מצווה, בעוד שכאן מדובר במצווה בפועל יום יום. אז אני מתחיל קודם את קריאת המשנה. המשנה שואלת, מאימתי, דהיינו מאיזו שעה, קוראין את שמה בערבין. קוראין את שמה זה מצוות קריאת שמה, שאנחנו קוראים אותה ערב הבוקר, Erev ou à Boker, arbitre le Shacharit. La Teshuvah, Misha'a Shehakoanim Nichnasim Le'echol Biturumatam. Misha'a Shehakoanim Nichnasim Le'echol Biturumatam. אנחנו נלמד בהמשך שרש"י מביא את הדבר הזה, שמדובר על כהנים שנטמעו וטבלו והעריב שמשם והגיע איתם לאכול בתחומה. אז אנחנו לא נרחיב כאן את הדיבור על התהליך הזה, אבל ככה שבאופן כללי אכילת התרומה היא עבודה לכהנים, וזו עבודה שהם לא יכולים לעבוד אותה אם הם לא טהורים. כהן שנטמע צריך להיטהר, והתהליך של ההיטהרות כולל שלושה שלבים: אחד, שהוא צריך לטבול; שנית, צריך שהיום שבו היתמה יעבור, וזה השלב של צאת הכוכבים. יש ביטוי שאנחנו ניפגש איתו בהמשך, שהוא העריב שמשו. ובסוף יש עניין של הבאת קורבן כפרה למחרת בבוקר. ואנחנו לומדים שהתרומה היא שייכת לקדשים קלים, שהם כאלו שהוא כבר יכול לאכול אותם אחר הערב שמש, צאת הכוכבים, ביום יטהרו. לכן המשנה כאן מקשרת את ההתחלה של הזמן של קריאת שמע לאותו הזמן שבו כהן שנטמע נכנס, חוזר הביתה לאכול בתחומה. אז עכשיו, אם אין לי אותו השעון שאנחנו מחכים לו, ואני רוצה לדעת האם הגיע הזמן לקרוא קריאת שמע, אז אני צריך להסתכל בעד החלום, לחפש איזה שהוא כהן שעץ לחזור הביתה, ואז אני יודע, הגיע הזמן. זאת אומרת שאנחנו מבינים מיד שהאות הזה, הסימן הזה של כהן שנכנס לאכול בתחומה, הוא אינו סימן רלוונטי מעשי. זאת אומרת שברור הוא שהמשנה דנה כאן בעניין עקרוני, מהי השעה מבחינת המשמעות של אותה השעה שבה אנחנו נתחיל לקרוא קריאת שמע. ממתי קוראים את שמע בערבים? תשובה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. ממשיכה המשנה, עד סוף האשמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. ומבחינת המשמעות של הדברים, יש לנו קודם כל תמיהה. אתה שואל את השאלה על ההתחלה, מה אתה מביא לי עכשיו את התשובה עד סוף אותה התקופה? מה גם שהמשך המשנה ידון רק בסוף התקופה. חוזר וקורא, מאימתי קוראים את שמע בערבים? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, עד סוף האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, עד חצות. הרבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת שאנחנו רואים שכל נקרא לזה בינתיים דעות שבמשנה, מתייחסות לסוף הזמן ולא לתחילתו, שכביכול על ההתחלה במשנה אין דיון, וכאילו אנחנו צריכים להבין שדברי רבי אליעזר חל אך ורק על עד סוף האשמורה הראשונה, ולא על משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זאת אומרת שיש סתם משנה, ממתי קוראים את שמה בערבי? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. ועכשיו מתחיל דיון. מהו הסוף? עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר, עד חצות חכמים, רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת שיש לנו דרך שבה הלילה מחולק לשלוש משמרות של ארבע שעות כל אחת, 12 שעות סך הכל, ודה הראשונה שהזמן של קריאת שמה הוא מצאת הכוכבים עד סוף השמורה הראשונה. דה השנייה זה עד חצות, זאת אומרת אמצע השמורה הראשונה, ורבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, שזה סוף השמורה השלישית. זאת אומרת שהשמורה השלישית או סוף השמורה השלישית היא במובן מסוים נושקת לזמן של קריאת שמה של שחרית. זאת אומרת שישנה אפשרות כזאת שמישהו יקרא קריאת שמה של ערבית מיד אחר כך בלי הפסק, יקרא קריאת שמע של שחרית. והמשנה מביאה מעשה. זאת אומרת, שאנחנו רוצים לברר האם דעתו של רבן גמליאל שאמר עד סוף השמורה, עד שיעלה עמוד השחר, סליחה, האם זה רעיון או האם זה הלכה למעשה. הבעיה היא כזאת, שהכלל הוא שאחד ברבים הלכה כרבים. ואף על פי שייתכן שיש לרבן גמליאל ראיות חזקות להגן על דעתו של עד, סוף, עד שיעלה עמוד השחר, אחרי שחזל, כן, חכמים פסקו עד חצות, אז יש קושי למה המשנה מביאה את דברי רבן גמליאל אחרי דבריהם של החכמים. תיאורטית זה היה צריך להיות, רבי אליעזר אומר עד סוף השמורה הראשונה, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, וחכמים אומרים עד חצות, וזאת ההלכה. ועכשיו, היות בזה לפי הסדר שיש לנו, ואנחנו יודעים שרבן גמליאל הוא ראש הסנהדרין של אותו הזמן, אנחנו לומדים דרך אגב מכאן שהחכמים יכולים לחלוק על ראש הסנהדרין, לא להיות הבוס, זה לא קדוש. מעשה, ובאו בניו מבית המשתה. בית המשתה, אנחנו למדנו שמדובר על חתונה, כן ירבו שמחות בישראל, כן? אז הם היו בחתונה, זה התחיל מתי שחור לפני השקיעה אתמול, ושמחה, וחוזרים הביתה, כמובן שמוצאים את האבא עדיין ער, באו בניו מבית המשתה, אמרו לו, לא קרינו את שמע. ולא קרינו את שמה, משמע מה אנחנו עושים. הרי אנחנו נמצאים כבר לקראת בוקר, והם יודעים שאבא אומר עד שיעלה עמוד השחר, אבל חכמים אומרים עד חצות. אז עכשיו שואלים את אבא, מה אתה אומר שצריך לעשות? תשובה, אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, הוא לא הסתכל בחוץ, אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. זאת אומרת שלא רשאים אתם, אלא חייבים אתם. אתם מבינים את ההבדל בין שני המושגים. זאת אומרת שזה לא רק לכתחילה, בדיעבד, סליחה, פספסתם את אותה השעה, אז יש לכם איזושהי ערכה שאתם יכולים עוד, אלא שאתם חייבים. חייבים זאת אומרת לכתחילה. אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. ועכשיו הוא מסביר שזו לא דעתו שלו, אלא דעת חכמים. ולא זו בלבד אמרו חכמים, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. הוא נותן דוגמאות לכך, הקטר חלבים ואיברים, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. בקורבנות, כן, שמקריבים, אז למשל יש קורבן שחרי, קורבן מנחה, ויש תהליך שהוא נקרא הקטר חלבים ואיברים, שהיו שורפים אותם על המזבח בערב. זאת אומרת שאותה הפעולה של שריפת חלבים ואיברים שאנחנו שייך לצד מסוים של תורת, הקטר חלבים ואיברים, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. ההשוואה הזאת, הדוגמה הזאת היא חשובה, כי בהלכות קורבנות אין מועד בית. שיש דברים מאוד קשוחים, שאם זה לא נעשה עד אותו הזמן זה כבר לא יכול לעשות, ויש לזה כל מיני שמות נוראיים, פיגול וכל מיני דברים, ואתה פשוט לא יכולים לעשות את זה יותר. אז אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה. עד כאן המשנה. זאת אומרת שמה שאמרו חכמים עד חצות, זה בגדר של
סייג.
וזאת אומרת שדעתם של חכמים זה שעד שיעלה עמוד השחר, אבל זה מסוכן. למה? כי כל פעם שאנחנו חושבים שיש לנו זמן, אנחנו מפספסים, אנחנו יודעים את הדבר הזה, כל לוז וכל עניין לסופו של דבר, רק כשחושבים שיש זמן שלומדים בו, כשיודעים שזה לחוץ ודחוף, אז עושים את זה מיד. דרך אגב, למרות שזה לא בעיקר הנושא, אני רוצה לציין את הדבר, זה שיש מושג הלכתי שנקרא פשיעה. אז פשיעה זה בעצם פספוס הנובע מתוך רשלנות. זה לא קשור למושג של פשע, במובן של פשע פלילי ודברים כאלו. וזה מתחבר למושג שנקרא פושעי ישראל. שיש משמעות מסוימת שהכוונה כשמדברים על פושעי ישראל, זאת אומרת שמדברים על אנשים שמתוך רשלנות לא מקיימים מצוות. וחשוב הציון כאן, בגלל שאנחנו רואים שהם לא נקראים רשעים. יש לזה כמה משמעויות. גמרא. תנא, היכא כעד קטני מאימתי? המשנה שואלת, תנא, הרב שבמשנה, שאומר ושואל את השאלה מתי קוראים את שמה בערבין, ונותן את התשובה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. איך הקאה? איפה היה עומד? וקטנה מאימתי? כדי שהוא יתחיל ללמד על העניין הזה של מאימתי. כביכול אנחנו שואלים מאיפה הוא יוצא, מאיפה הוא בא. הרי אנחנו פותחים את הספר, ואנחנו נפגשים עם המצווה הזאת של קריאת שמע של ערבית. אז לפעמים יש קביעה מסוימת שהמשנה קובעת, ואז הגמרא שואלת, מינה הנמילה, מאיפה באים הדברים האלו? עכשיו כאן לא שואלים מאיפה באים הדברים, שואלים מאיפה בא התנה, הרב שמלמד. ותו, ועוד, וגם שאלה נוספת על השאלה הראשונה, מה ישנה דתנה בערבית ברשע? לתנה דשחרית ברשע. אז אני צריך לבקש מכם לשים לב על הסגנון, על הלשון. דתנה בערבית ברשע, שהמשנה אומרת, מאימתי קוראים את שמה בערבים? והגמרא שואלת, מה ההבדל? בין מה למה זה לא נאמר עדיין, אבל מה קורה פה כדי שהתנה ילמד שנה, כן, בערבית, את המצווה של קריאת שמה בערבית, ברשע, בתחילת דבריו, בעוד שיש לנו סיבות לומר שהיה צריך לתנה דשחרית ברשע, ללמד קודם על העניין של המצווה של קריאת שמה של שחרית. הוא לא אמר בערבית של ערבית ברשע, אלא בערבית ברשע, והוא לגבי שחרית אומר של שחרית ברשע. עד כאן השאלה התשובה. תנה אקרא כעת. התנה היה עומד בקריאת החומש, והיה קורא בפסוק, דכתיב בשוכבך ובקומך. בעניין של קריאת שמה, כתוב, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. אז היות והוא קרא בתורה בשוכבך ובקומך, והכי קטנה, כך למד, לשאול את השאלה, זמן קריאת שמה בשכיבה אימת, היות וכתוב בשוכבך, מתי זה בשוכבך? ובאה התשובה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. ואם בית אימה, ואם זה לא מספק אותך מה שאמרתי לך שהוא היה עומד בפסוק של בשוכבך ובקומך, אני יכול להגיד לך, ואי בעת, אם אתה מבקש, אימה, אני אומר, יליף מבריאתו של עולם, הוא יליף,
ילמד.
לומד, אבל איזה מין לימוד זה? באנגלית, deduction. זה פועל יוצא מבריאתו של עולם. שימו לב, בהתחלה הוא אומר אקרא כעת, כן? אקרא כעת, הוא נמצא בפסוק. כאן הוא לא לומד את זה מפסוק בתורה שאומר כך וכך, אלא הוא לומד את זה ממציאות מסוימת שעליה הפסוק ידבר. אי בית אמה, יליף מבריאתו של עולם, דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר, כן? ויהי ערב קודם ויהי בוקר אחר כך, ואף על פי כן יום אחד. אני עושה את זה ואף על פי כן. חוזר בקצרה, במהרה יותר, נכון, מאשר בקצרה. תנאי חכה די קטנה מימתי, ותו מה ישנה דתנה בערבית ברשע לתנה דשחרית ברשע? תנא אקרא כעת דכתיב בשוכבך ובקומך, והכי קטנה זמן קריאת שמה דשכיבה אימה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. ואי בית אימה, יליף מבריאתו של עולם, דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אי הכי, אם זה ככה, כפי שאתה אומר, סיפה דקטנה בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, לתנה דערבית ברשע. סיפה זה ביטוי טכני שמציין סיום מסוים של טקסט. לפעמים זה אותה המשנה עצמה שאנחנו לומדים בתחילת גמרא, לפעמים זה יכול להיות המשך של המשנה שנמצא בסוגיה מאוחרת יותר. וכאן הסיפה היא שאחרי שהוא דן בעניין של ערבית, כן? אז תתחיל הגמרא לדון בעניינים של הברכות שמברכים לפני ואחרי קריאת שמה. קריאת שמה היא בנויה משני עניינים. אחד זה הטקסט של התורה עצמה, שלושת הפסקאות של שמה, שמתחיל בקידומת כזאת, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואחר כך ואהבת, והיה עם שמוע, ופרשת הציציות. שלושה פרשיות של התורה. ולפני שלושת הפרשיות של התורה, אנחנו בקריאת שמה, מברכו עד העמידה, מברכים לפניה ברכות ואחריה ברכות. ויש הבדל בין מה שאנחנו מברכים בבוקר לעומת מה שאנחנו מברכים בערב. המשנה בהמשך תאמר לנו, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. מקשה כאן הגמרא על מה שלמדנו, על העניין שמתחילים בערבית ברשע, שאם יש סדר לדברים, אז תהיה עקבי. התחלת בערבית, תמשיך בערבית. אז בהמשך תגיד, בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, ובבוקר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה. למה שינית לי את הסדר? תשובה, תנא פתח בערבית, המשנה שלנו, והדר תנא בשחרית. עד דקאה בשחרית, פריש מילה דשחרית, והדר פריש מילה דערבית. התשובה היא סגנונית, כביכול, כן? הוא התחיל בערב. ואחר כך דן בקריאת שמה של שחרית. היות והוא כבר היה עוסק בעניין של שחרית, אז הוא פירש את הדברים השייכים לשחרית, ואחר כך חזר לערבית. יורשה לנו לומר, המורה יקר, שדבריו אנחנו קוראים פה, נראה לנו שאתה פירשת את השאלה, אבל לא נתת תשובה לשאלה. אני יודע שזה מה שהוא עשה, אבל זה לא מסביר למה הוא עשה את זה. או לפחות שבקריאה ראשונה של הדבר, כפי שהוא כתוב, לא נראה לנו שיש כאן תשובה. אבל יש כאן תשובה. אמר מור. אמר מור, ושבמשנה לא מיוחסים הדברים משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם לתנה כלשהו. זה מה שנקרא אנונימי. הייתה אמרה שגורה בשיב של הרב, שהיה אומר, כשמסורת ישראל היא אוננימית, אז היא אנונימית. אוננימי, זאת אומרת שכולם מסכימים. ושכולם מסכימים, אז לא משייכים את זה לשמו של מישהו. כשזה אוננימי, אז זה אנונימי. זה מה שנקרא סתם משנה הלכה כמותה. סתם משנה, זאת אומרת, זו משנה שלא מובעת לשמו של, לפעמים יש משנה שאומרים רבי אומר ככה ורבי אלמוני אומר ככה, בסוף קובעים הלכה כרבי פלוני. אבל הייתה מחלוקת. אז כשהמשנה מביאה דעה במשנה בלי לציין שמו של תנא, אז למרות שאנחנו יודעים מיהו התנא שאמר את, את אותם הדברים, הדברים נאמרים מבלי לצטט את שמו. אני צריך להוסיף כאן נקודה חשובה מסוימת, שהרי לפי מנהגים מסוימים אנחנו עדיין נמצאים בתקופה של קריאת פרקי אבות במנחה. אז במשנה בפרקי אבות יש מימרה ששומרת שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אז אם אתה יודע מי אמר, למה אתה לא אומר, אתם מבינים את הדבר. אז אני רוצה רק נקודה אחת, זה רק כשברור לכולם מי שאמר שאתה יכול להרשות לעצמך לא לומר. אם יכול להיות ספק כלשהו שמישהו יחשוב שאתה אמרת, אז אתה צריך לומר שאתה אומר בשם מישהו, בשם אומרו. אמר מור, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. זאת התשובה שנאמרה במשנה. מכדי כהנים, אם עד כך לתרומה, שואלת הגמרא, טוב, נסתכל קצת בעניין הזה, מתי הכהנים אוכלים בתחומה? תשובה, משעת צאת הכוכבים. אז מה אתה הולך לי לחפש לי את הכהנים כשאתה יודע שהכהנים נכנסים לאכול בתחומה? מתי הם רשאים לאכול תחומה? משעת צאת הכוכבים. אז תגיד לי מתי קוראים את שמה בערבים? משעת צאת הכוכבים. מה אתה מביא לי כהנים באמצע? משעת צאת הכוכבים זה השעה, על זה שאלת. צאת הכוכבים זה דבר שהוא עובדתי, כל בר ברב יכול לפתוח את החלון, להסתכל החוצה, לראות יש כוכבים, הגיע הזמן קצת שמה. אני צריך ללכת לחפש לעצמי איזה שהוא כהן תמי, כדי לדעת מתי לפתור קריאת שמה. זאת אומרת שאתה לוקח לי כתשובה לשאלה הלכתית, מעשית, שמחויבת בה כל בן ישראל מגיל 13 עד 120 ומעלה, ואתה נותן לי כסימן לדבר משהו שהוא מחוץ למציאות. כי בזמננו אין כהן שהולך לאכול בתחומה, דהיינו שהיה תמה וכו'. זאת אומרת שהמשנה כביכול מביאה איזשהו זמן, סימן לזמן שהוא לא במציאות, בעוד שהזמן ידוע והיה אפשר לומר אותו ישר. אומרת הגמרא, מילתא אגב אורחי כמשמלן. מילתא אגב אורחי כמשמלן פירושו, אנחנו עוסקים בקריאת שמה, אבל התנא רצה ללמד אותנו תוך כדי שאנחנו לומדים על קריאת שמה משהו נוסף בדרך אגב. מילתא אגב אורחי כמשמלן, וככה זה הולך, כהנים אמת כאכלי בתחומה. מתי הכהנים אוכלים בתחומה? משעת צאת הכוכבים. והכה משמלן בכפרה למה עקבה. ואנחנו לומדים על ידי כך שהכפרה, דהיינו קורבן הכפרה שהוא יכול להביא רק למחרת בבוקר, לא מעכב את הכהן מלאכול בתרומה עכשיו כבר בערב. הבנתם את זה? אני לא. כי אתה לא יכול ללמוד הלכה ממעשה. זאת אומרת שאתם מבינים מה שאני אומר. זאת אומרת שאם אתה לא יודע שמותר לכהן לאכול בתחומה בצאת הכוכבים, אתה לא יכול ללמוד את זה מכך שאתה אומר מתי הכהנים אוכלים בתחומה מצאת הכוכבים, מכאן אנחנו לומדים ש... זאת אומרת שכביכול אתה צריך כבר לדעת את אותו הדבר שאתה אומר שאתה לומד. מה גם שזה יפה מאוד ללמד משהו בדרך אגב, אבל אתה מלמד משהו בדרך אגב שהוא לא ברור כדי לתת תשובה לעניין הלכתי שהוא כן צריך להיות ברור. זאת אומרת שהתשובה לא יכולה לספק אותנו מבחינת המשמעות של הדברים. חוזר, מילתא אגב אוכי כמשמלן, זה מלמד אותנו משהו בדרך אגב, דהיינו מתי הכהנים אוכלים בתחומה, נכון שזה נשאר את הכוכבים, ולכן אנחנו לומדים שהכפרה, דהיינו הקורבן שהם יכולים להביא רק למחרת, לא מעכב אותם מלאכול בתחומה עכשיו. אם אני לא יודע שהם מותרים לאכול בתחומה עכשיו, שמזה אני לומד שהכפרה לא מעכבת מלאכול בתחומה, אז אני נשאר כביכול בלי סימוכין לאותו הדבר. כדתניא, כפי שאנחנו לומדים את זה בברייתא. אתם כבר יודעים שברייתא זה טקסט שהוא שייך מבחינת הרמה שלו לרמת המשנה, רק שזה נשאר בחוץ כשרבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, הוא ערך את המשנה, ולכן זה נקרא ברייתא, דהיינו מה שנשאר בחוץ. הרמה של המשנה והרמה של הברייתא הן רמות דומות. ביחס לגמרא, הברייתא היא למעלה מהגמרא. וכל פעם שיש משנה שמתנקשת כביכול עם ברייתא, אז צריך לתת הסבר למה העדיף רבי יהודה הנשיא את המשנה שהוא ציטט על הברייתא, שהיא הייתה מועמדת גם כן להיות במקומה של של המשנה. כדתניא, כפי שאנחנו לומדים בברייתא מפסוק שנמצא בויקרא פרק כ"ב, ובא השמש וטהר. מדבר שם על הכהן ההוא שבתחילת משנתנו שהוא נטמע, וככה קוראת המשנה, דהיינו הברייתא, את הפסוק הזה: ובא השמש וטהר, ביד שמשו מעכבתו מלאכול בתחומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתחומה. ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מחוץ לענייננו כביכול, שעד עכשיו היינו חושבים שאנחנו לומדים על קריאת שמע, ועכשיו בגלל שאגב אוכי רצה ללמד אותנו איזשהו עניין נוסף כביכול, אז מתחילים לדון באותו העניין עצמו. וממאי דהי ובא השמש ביד השמש והי וטהר טהר יומה. לא להעביר את הדף כל כך מהר. מאיפה אתה קובע, מניין לך, שכאשר הפסוק אמר ובא השמש, הכוונה של הפסוק למה שאתה מבין דרך כלל מביאת השמש? כי אם אני מסתכל על המציאות, אומרים לי בא השמש, מבחינתי זה יכול להיות זריחת השמש. מי קובע שאכן מדובר כאן בביאת השמש במובן הרגיל של הדברים, כפי שאנחנו מבינים אותו, כפי שאנחנו רגילים להבין אותו, דהיינו השקיעה. אני הייתי אומר על השקיעה שהשמש הולך, לא שהוא בא. לכן, שאלה ראשונה על הפסוק, ובא השמש, מניין שמדובר על התהליך שבו השמש שוקע, אולי מדובר על הזריחה. אז ממאי דהי ובא השמש ביאת השמש, דהיינו שקיעת החמה, והי וטהר, ושכאשר הפסוק אומר וטהר, שמדובר זה קצת יותר קשה סגנונית להבנתנו, שהמשמעות של הדבר הוא וטהר יומה. טהר יומה שנטהר היום, זאת אומרת שהיום נגמר. עכשיו אנחנו יכולים להעביר את הדף. הצעה נגדית, דילמה ביאת אורו הוא, אולי על מה מדובר? מדובר על כך שהשמש זורחת ושזה ביאת אורו, שעולה אור יום, שהשמש מופיעה אחרי הלילה, ומאי וטהר, ומה פירוש בפסוק, ובא השמש וטהר, וטהר, טהר גברה, שהאדם הוא שנטהר, וכפי שאנחנו נקרא ברש"י הראשון בעמוד, דילמה ביאת אורו, שיעור השמש ביום השמיני, ויתהר האיש עצמו בהבאת קורבנותיו ואחר יאכל. כן? זאת אומרת שמהפסוק אתה רצית ללמוד, כן, שהוא אוכל בתרומה כשנגמר היום הקודם, זאת אומרת בצאת הכוכבים. אנחנו מאותו הפסוק עצמו יכול ללמוד בדיוק את ההפך של מה שרצית לומר, דהיינו שקו יכול על פי הפסוק אני יכול לקבוע שכפרתו כן מעכבת, ושהוא לא יכול לאכול בתחומה עד שלא הביא את קורבנותיו ביום, בבוקר יום השמיני. דילמה ביאת אורו הוא בוקר, ומאי וטהר, שנטהר האדם מטומאתו, כשסיום סוף הטהרה הזאת היא הבאת הקורבן. אמר רבה בר רב שילה, תשובה לקושיה הזאת, אם כן, אם זה היה כפי שאתה רוצה להבין את הפסוק, למקרא ויתהר, ובא השמש ויתהר, כי מבחינת התהליכים של הדברים, אם כאשר בא השמש עליי עדיין לעשות איזשהו מעשה, אתה לא יכול לומר שמספיק שקרה מה שקרה במציאות החיצונית, והפסוק יאמר וטהר, שאתה כבר טהור. אם אתה רוצה לומר שהוא עדיין צריך, אז למה צריך? כי יכול, היות ועלה אור בוקר, הוא יכול להביא את קורבנותיו, לכן הוא צריך להביא את קורבנותיו כדי להיטהר, ויכול להשוות את זה. אז תגיד ויתהר, אז אני מבין מהסגנון של הפועל בלשון עתיד שעליו מוטלת החובה עכשיו להיטהר סופי על ידי הבאת הקורבנות. כמובן שאנחנו נצטרך להתייחס בהמשך למשמעות הזאת, מה פירוש של התהליך של ההיטהרות הזאת. אבל בינתיים, אם כן, Lemakra shapasuk yomar veyithar, mai vetaher, perush, mi nithar, nithar hayom, taher yoma, que de amre inche, que fiche omrim bnadam, yare shimsha veadke yoma, זה ביטוי בארמית, שאומר בדיוק בארמית מה שנאמר וטהר יומה, דחייה זה טהרה, עד כיומה, היום נטהר. אנחנו נפסיק כאן כרגע ונמשיך בעזרת השם מהנקודה הזאת בשיעור הבא. הלשון שלי